ערב טוב לכולם ובשורות טובות. את השיעור נקדיש לרפואת יונתן חיים בן דקלה כרמית ולהצלחתה של דקלה כרמית בת יהודית בכל מכל כל ורוב נחת בכל העניינים. וכן לכל המצטרך לו ברפואה שלמה ובעזרת השם נקווה שזה היה המפגש האחרון לפני ביאת גואל צדק. שהעולם יתמלא בכל מה שצריך להתמלא, שהכל יבוא על מקומו בשלום.
אמן, אמן.
אנחנו נמצאים פרשה מאוד מיוחדת בעלותך. וכחוק הידוע ביהדות שנאמר על ידי אחיו של אדמור הזקן, שצריך לחיות עם הזמן. ומה זה לחיות עם הזמן? לחיות עם הפרשה. לפעמים זה נשמע, איזה פרשה אחי אתה עובר? איזה פרשה? מברכים ואז אומרים ומייעצים. אז ככה פרשיות השבוע. כל פרשה. עומדים על פרשות דרכים. וכל העניין זה להגיע בסופו של דבר לדרך האלוקית. כשאנחנו, ברור לנו שאנחנו נסמכים על כך שישנה דרך אלוקית. בין כל הדרכים ישנה דרך אלוקית, והדרך האלוקית הזו במשמעותה, במילים הפשוטות, מגמתה לשלום. להביא את המודעות הפנימית שלנו לשלום פנימי. וכדי להגיע לשלום פנימי, עלינו להגדיל מודעות. Mindfulness and awareness. להגדיל מודעות. וזה בא לידי ביטוי שכל פעם מתעסקים עם נושא אחר בפרשת השבוע ומתבוננים בו מגוון מסוים, מגוון חדש. וכמובן מעמיקים בו כל אחד לפום שיעורי דילי, כל אחד לפי השער שלו. פום שיעורי דילי, על פי יכולתו. ואם לחיות עם הזמן זה לחיות עם פרשת השבוע, והתורה בכלליות נקראת תורת חיים, תורה מלשון הוראה, היא מורה לנו פה היום. אנחנו נתמקד על רעיון נפלא שעולה מהפרשה ששייך למנורת הזהב. המנורה המהוללה שמשה רבנו לא יכל לבנות אותה בעצמו. אף על פי ההדרכה הוא היה צריך עזרה ממשית של יד של מעל המציאות. כי מדוע? הוא היה צריך לקחת מקשה אחת, גוש אחד של זהב ולהוציא ממנו מנורה. בלי לחתוך את הגוש לחלקים ואז להלחים, לחבר, אלא מתוך המקשה אחת, מתוך האחדות הזאת, לתת לפרטים. כלומר, ממש כמו הייתי רואה את זה יותר כשאתה עובד עם חמר. אתה לוקח חומר, שם את זה על הגלגלת, ומתחיל עם הידיים לבנות את זה ויוצא מזה. אבל גם עם זאת, כשאתה רוצה ידית, אתה לוקח עוד חלק ושם ידית. לקד. נכון, לא חובה, אבל עם זאת, יש כאלה שזה יוצא מתוך החומר, יש כאלה שמוסיפים. בכל אופן, כאן ביקשו מאיתנו בדיוק לעשות מעשה מורכב, לא רק קד עם ידית ועוד כמה מוצרי יופי, אלא ממש שבעה קנים עם פרחים וירחים, והכל מקשה אחת, זהב טהור. כשאנחנו נתבונן בתוך הרעיון הזה, מתוך שיחותיו של הרבי מלובביץ', אנחנו נגלה דבר נפלא שפשוט מצביע על המשמעות והייעוד שלנו בחיים. וכשאנחנו מתקרבים למשמעות והייעוד שלנו בחיים, במילים פשוטות אנחנו מזמינים את אור השלום פנימה, את אור האהבה. בשיא הפשטות, פשוט. ביהדות זה גם נקרא גם כל מיני שמות. אבל זה נקרא גם שלום. המברך את עמו ישראל בשלום. איך הוא בירך אותנו? יבריך לנו אור מלמה. הברכה זה עניין של המשכה על ידי השלום. ומה זה השלום? זו התורה, תורת שלום. אז בוא נראה כאן פרשת השבוע מתוך שיחה מאוד מעניינת שמעלה הרבי שאלה שמדוע היה צריך לחזור על כל הפרטים של המנורה, הרי פרטי עשיית מנורת הזהב נאמרו כבר בכמה פרשיות קודם, פרשת תרומה. מדוע כאן יש חזרה? הרבי מביא את פרשני המקרא ששואלים על כך, ואם זאת מוסיף גם כן לבאר, מדוע רשי, רשי הרי הוא פרשן התורה, הוא בא לבאר דברים פשוטים. אז אחד הדברים הפשוטים שבן אדם ישאל, מדוע בפרשתנו, פרשת בעלותך, חוזר כל עניין פרטי המנורה? הרי זה כבר נאמר, למה אתה חוזר על זה? רשי לא מתייחס לשאלה הזאת, הרי זה פשוט שבן אדם ישאל. רשי בדרך כלל הוא כל כך פשוט שהוא בא לענות בעצם, הוא עונה לאדם צעיר שניגש אל החוכמה האלוקית ויש לו שאלות עליהן. אז שאלה פשוטה שבן אדם ישאל, למה יש חזרה? הרבי מביא את דעתו של רשי, שלא בכלל שואל את השאלה הזאת. אין פה בכלל עניין. והרמב"ן גם כן אומר שבעצם למה חוזרים על הפרטים? כי יש פה עניין אחר לגמרי. הרבי בשיחה בא לבאר את הפנימיות של העניינים, ובא לגלות לנו שכדי שניצור קרבה בין אדם לחברו, אחדות, קרבה, קרבה במילים אחרות זה סיבולת להכיל את האחר, זה סיבולת להתקיים עם מה ששונה ממך, וזה לא פשוט לנו. אנחנו רואים את זה בזוגיות, אנחנו רואים את זה כשזה בא עם הילדים, אנחנו רואים את זה כשזה בא עם חברים, אנחנו רואים את זה בפוליטיקה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו חיים בתוך מציאות, ואחד הדברים שאליהם שואף האדם, אם לא העיקר, זה שלום, שמחה. שניהם מתחילים בשין. וכדי לעלות על המקום הזה, להוביל את כל התודעה לשלום, אני פשוט צריך לחשוף את הפנימיות של הדברים. ובאיזה אופן לחשוף את הפנימיות של הדברים? עד שאני יורד לעומק ולשורש. כשאני חושף את השורש, את השורש של מה? את השורש של ההוויה שלי. של ההוויה של המציאות? ורצונו וחוכמתו של הבורא. שזה לא היינו יודעים אם לא היית נתנת לנו תורה, פרשת השבוע. לא היינו יודעים, לא היינו מושג. סליחה. היה לנו מושג, בואו נחדד את זה, היינו אבל קצת מגששים באפלה, כי תמיד היינו אומרים, אולי. לחיים. וזה דווקא לקחתי את זה אחד מהפילוסופים הגדולים באומות העולם, שאמר, כשאדם מחפש אחרי האמת, שזה רוב הפילוסופיות עולם מחפשות אחרי האמת, אחרי הדרך לאהבה ושלום, וכולם נוגעים בדבר, אבל תמיד יש את הגישוש באפלה, מה זה? הסבירות הספק שיכול להיות אולי שזה גם אחרת, וזה לא זה. היהדות מצד שני באה לומר שאת הספק אפשר להפיג רק על ידי אמונה מוחלטת. וברוך השם, בני ישראל מאמינים בני מאמינים, ואין להם על מי להישען, ואנחנו נשען כרגע על תודעתו של הבורא שמחושף לנו את השורש של ההוויה שלנו, את השורש של המציאות, חשיפת השורש תיצור קרבה. וזה הנושא שלנו היום. ולמה אני רוצה ליצור קרבה? כי לא ראיתי בן אדם שלא רוצה לחיות בשלום ואהבה עם כל הסובבים אותו. הרי זה השאיפה של כולנו, הרי כולנו מחפשים את זה. אז בואו נגלה איזה סוד גדול תמון כאן בעשיית המנורה. אז אמרנו שרשי לא שואל את השאלה הזאתי, זה לא עולה על דעתו. למה? כי הפרשה לא עוסקת בדיני הנרות, אלא הפרשה עוסקת בפרשת המנורה, ולכן התורה מדגישה שמהותה של המנורה היא היותה מקשה זהב, ושהנרות צריכים להאיר אל מול פני המנורה. פרשת השבוע מתחילה בפתיחה, מדברת על זה שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון לעשות, לא לאהרון לעשות מנורה, סליחה, לאהרון להדליק את המנורה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, עד ירחה, עד פרחה, מקשה היא. הוא מבקש מאהרון הכהן דווקא, ולא ממשה, שהוא יעלה אל מול פני המנורה ושיעירו הנרות. בגלל שמדברים על מעשה הדלקת המנורה, על מעשה המנורה, שוב פעם מוזכר בפשטות הפרטים של המנורה. בגלל זה רש"י לא מתייחס לשאלה. כי הוא חושב שיש פה עניין. פרשת המנורה, שמה שמהותה היא שתהיה מקשה זהב. מודגש פה המקשה זהב. רש"י עולה על זה, ולכן הוא לא עולה כל כך על שאלת הפרשנים שמדוע הפרטים חוזרים, כי יש פה עוד עניין במנורה עצמה. לכן מדגישים שוב פעם את הפרטים. ואילו הרמב"ן רואה בחזרה זו של התורה, על מה הוא שם את הדגש? לא על המקשה זהב, על אופי עשיית המנורה, ואיך הארון צריך להדליק אותה אל מול פני המנורה, הוא צריך להיות אל מול הנרות. שתכף נתבונן בכל הרעיון הזה של המנורה על פי תורת הסוד. אז רש"י אומר, העניין הוא פה מקשה זהב, החומר, הצורה שבה היא נעשתה, כולל אל מול פני המנורה, לכן מזכירים שוב פעם את הפרטים. כי שאלנו למה מזכירים את הפרטים, לכן הוא לא מזכיר את השאלה. כי יש פה עניין חדש. והרמב"ן גם כן כמו, מדוע חוזרים בתורה על עניין עשיית המנורה? כי זה תנאי בהדלקת המנורה. כלומר, מהי הדלקה נכונה? מהי הדלקה נכונה? הדלקה נכונה היא במנורה שעשויה מקשה זהב. אז הרמב"ן פה אומר יותר על אופן ההדלקה, רש"י על צורת העשייה מקשה זהב, ושהנרות, המדליק, הארון, צריך להיות אל מול פני המנורה, והרמב"ן עוד יותר מתחדד על זה ואומר, תשמע, אם אתה מסתכל באמת פה על הכתובים, מדובר פה על אופי הדלקת הנרות. באיזה סוג של מנורה זה יהיה? שימו לב איזה חידוד, כמה זה חשוב. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, למה התורה נכנסת כל כך הרבה פרטים? מי צריך את כל הפרטים הקטנים האלה? הסיפור יפה שקיבלתי, וכולנו מכירים אותו, או פחות או יותר שמענו את התשובה על זה, גם רק נזכיר לעצמנו, שמה העניין של הפרטים? דבר ראשון, עד שאתה לא נכנס לפרטים, אין לך בהירות. עד שאתה לא נכנס לפרטים, אתה לא יכול להבין למה חוזרים על כל הפרטים בעשיית המנורה. וזה מעניין לראות את זה גם בתקשורת בין אנשים. כי כדי שאתה תוביל את האחר לכוונה שלך, אתה צריך לחשוף לו את מה? את כל הפרטים שנמצאים אצלך, שאולי לך זה מובן מאליו שהוא צריך לדעת. אז זה דבר שכבר דיברנו עליו בעבר בתקשורת, היום אנחנו בתקשורת ומערכות יחסים, בניית השלום במקום הזה, אנחנו ניגע בפן קצת אחר, ליצור את הקרבה הזאת מתוך התבוננות אל תוך השיחה. רצית לומר משהו?
אמרתי שיש יותר מדי פרטים, בשביל זה אנחנו עוברים הלאה, מדפדפים, מזפספים, כמו שמזפספים, אתה יודע, רוצים מייסר, רוצים סיפור, רוצים
נכון.
יוסף, רוצים
כן, יוסף, בדיוק. רוצים סיפורים מרתקים, להיכנס לפרטים, אוף, אין כוח. וכל התקשורת, תקשורת מצליחה, זה שיתוף. שיתוף במה? במה קורה אצלך בפנים? אז גם רש"י וגם הרמב"ן אומרים, כשאתה מסתכל פנימה אל תוך הפרשה, אתה רואה פה פרטים, למה חוזרים על הפרטים של עשיית המנורה? כי כל הנושא, כל הרעיון הוא קצת אחר, מכוונים למקומות אחרים. לכן יש חזרה על אופן העשייה. ונמשיך. אז זה השאלות, ותכף נראה בפנימיות, נבין בפנימיות בעצם, למה הרעיון הזה, מדוע זה פשוט עולה ככה, לאן זה מוביל. ידוע שהנשמה נקראת נר. כפי שנאמר במשלי, נר השם, נשמת אדם. מה זה נר השם, נשמת אדם? האדם הוא בעצם נרו של השם. מה התפקיד של הנר? סליחה? רגע, כן, כולכם אמרתם להעיר עם חיוך, אז לחיים לחיים, למה אנחנו לא מחייכים הרבה? זה מי שאנחנו, לחיים לחיים, הכל מן השמיים. מן השמיים אמרו שאנחנו נרות, לחיים נרות. כל תלוי איך אתה מתייחס לעצמך. חיים. עם ישראל כולו מכונה בדברי הנביא מנורת זהב. מנורת המקדש מסמלת איפה? את מהותו של עם ישראל. שימו לב. לא סתם בבית השם ישנם כלים, הכלים האלה משמשים, מרמזים, מסמלים, מכוונים לדברים מאוד מהותיים ויהודיים, יהודיים, עם עין, בעולם שלנו. לאן העולם שלנו צריך להתקדם? לאן אנחנו צריכים להיות מובילים? כי בית השם בעצם זה אור השם. וכל המגמה היא שאור השם, האור יתגלה פה במציאות. כי ברגע שיתגלה האור הזה, הספקות, החששות, החוסר, הקינה, התחרות, הפתיג, הסטרס, הכל יתמוסס. המגמה של העם היהודי זה להשכין את האור הזה בתוך הגלות, עוד לפני שנחכה לגאולה. מעשינו ועבודתנו כל זמן הגלות. לשם אנחנו צריכים לשאוף. כלומר, בתוך מציאות קיימת, לחיות מציאות אלוקית. ומה זה מציאות אלוקית? תעשו לי טובה, תעשו טיול בים, בערים, תגידו לי את המחשבות שלכם, זה בדיוק מציאות אלוקית. נעים, רגוע, שקט, טוב, משתף, סימביוטי, סימביוזי, ביחד. יופי. אז אמרנו שמנורת המקדש מסמלת איפה את מהותו של עם ישראל. ושבעת קני המנורה מסמלים את שבע הדרגות השונות שקיימות בעם ישראל. המפגש הקודם שלנו היה העמקה והפנמה של תובנה לתורת הטיפוסים. ועניין של שבע הקנים במנורה מחזק את שבע הטיפוסים, רק זה לא הולך, במה זה שונה? יש שבע טיפוסים, אבל מצד שני יש גם 12 שבטים. במאמר של במאמר של הרבי ביוט ציוונו אמר אותו תפשין חפחת בפרשת בעלותך, הרבי מביא במאמר הזה את הביאור מדוע קני המנורה הם לא 12 קנים כמו 12 השבטים, שאנחנו יודעים שכל שבט הוא סגנון וטיפוס. למה רק שבע? כי המנורה מדברת על שבעה טיפוסים כמו שיהיו לעתיד לבוא. שבעה שורשים כנגד הספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. ואילו 12 השבטים מדברים על התקופה, הטיפוסים שיש עכשיו. ואילו לעתיד לבוא, יהיו שבעה צינורות מרכזיים. זה בשורש, בעומק, על פי הספירות. ופשוט לפני הגאולה, זה מה שיהיה בגאולה. זה אחד הדברים שהתקדמו בתודעה של האור. הרבה שואלים מה יהיה בגאולה. זה אחד התודעות של הגאולה, מה יתגלה פה. שבעצם אנחנו שבעה שורשים מרכזיים, ולא 12. אבל כיום אנחנו עובדים גם כן על פי 12 סגנונות, טיפוסים, סוגי תפילה וכן הלאה וכן הלאה. אז בואו נראה, ויש בה שבע נרות, המסמלות בעצם, הנרות מסמלים דרגות שונות בעם ישראל, שהם שבע מדרגות בעבודת השם. וכלומר, שיש גם שבע עמידות שבנפש שמשתלשלות משבע הספירות למעלה. מה זה שבעה מדרגות בעבודת השם? יש אדם העובד מאהבה, משוך כמיים, מידת החסד. ויש מאהבה כרשפי אש, גבורה. כלומר, האופן, בוא נאמר את זה במילים פשוטות, האופן שבו אתה בא לידי ביטוי, המידה שלך, העוצמות הפנימיות שלך והפוטנציאל שלך עצמו, בא לידי ביטוי דרך שבעה קנים, שבעה שורשים מרכזיים. לכן, גם באהבה נראה, הוא אוהב, הוא כן, הוא, אפשר להגיד שהוא כולו אהבה, אבל הוא טיפוס כזה בה, הוא יש לו כזה הרבה אש. והשני הוא כזה יותר עדין, יותר נמשך. האש יותר תיצור. ויש על ידי התורה קו הממוצע, מידת התפארת. ויש על ידי ניצחון, כלומר איך מתגלה בו לנצח ולהתגבר בעבודת השם בסור מרע ועשה טוב. לעזוב את הדברים הלא רצויים ולהתעסק עם הטוב. צריך מידת הנצח, בן אדם שטיפוס מידת הנצח. ויש על ידי הודיה. יש בן אדם העובד מבחינת הודיה. היינו שגם כשאינו מבין בשכלו, הוא לא מבין בשכל עניינים מסוימים ואירועים בחיים. מכל מקום עובד עבודתו באופן של הודיה שמודה על האמת. וכן יש עבודה על ידי התנשאות. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה במשנה, סוף פרק י' ד' במסכת שבת, כל ישראל בני מלכים הם. וכמו שכתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם, בהתנשאות, רוממות, יש הרבה פאר, יש הרבה נוכחות. אתה מרגיש אותו, ולא לאגו, לא לאגו. ויש על ידי שפלות. שהוא עובד אותו מתוך שפלות, המודעות של שפלות, ואין הזמן להאריך בזה, אחד השיעורים שלנו בעבר, הרחנו בזה, זה מודעות לעצמו, לחסרונותיו. אבל הוא לא בסרטים, הוא לא קורבן, לא פסיכולוגיה, הוא לא קורבן. לא, הוא מודע טוב מאוד. ושפלות הרוח זה נמיכות הרוח. וזה דבר מאוד מומלץ ביהדות. בעולם פסיכולוגי, שפלות נשאר לפעמים קונוטציה קצת לא נעימה, אבל לא שייך. נמיכות הרוח זה שפלות. והוא ממשיך לבאר שמי מדליק את הנרות הארון? למה? כי הוא משבעה הרועים שממשיכים חיות ואלוקות לכללות נשמות ישראל. ומי הם שבעה הרועים האלה? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. אלה שבעה רועים המתקיימים כל הזמן במציאות הרוחנית של העולם, ודרכם נמשך שפע אלוקי אל תוך המציאות הזו. מי אחראי לעד... סליחה? גם? ודאי, משה, ודאי. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. נכון. נכון, אבל דווקא העבודה של אהרון, ותכף נבין למה, כי כל אחד מהם, מי מדליק יפה מאוד, למה נבחר לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא משה, לא דוד, לא יוסף? מה, כי הם לא היו באותו דור? לא, אלא אהרון, כי משה היה איתו, אז בין משה ואהרון, למה דווקא אהרון ולא משה הנשיא? כי באהרון הוא גם כן רואה, אף על פי שמשה היה המנהיג, שימו לב, מה הבורא בחר? שגם אהרון יהיה צינור של שפע אלוקי, ומה מיוחד? כשהצינור הזה מדליק את הנרות. הנרות, הגוונים בישראל, כל אחד מהעבודה שלו מקבל מבחינת אהרון. ופה נצטרך לראות מה ההבדל בין אהרון לאחרים. כי אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. אז מה הוא היה על קו האהבה? מי היה על קו האהבה דומה לו? אברהם או אבי. אברהם הערבי נקרא, אז למה כביכול אברהם לא קיבל והבורא לא יצר ככה שהמנורה תתקיים בתקופת אברהם, ואברהם ידליק אותה, ואז היא המשיכה איתנו בהיסטוריה. הוא יכל לעשות ככה גם כן את הספר. נכון או לא? כן. ודאי. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
לא, אבל יש התפתחות.
אז אני אומר, שוב פעם, תחשבו שבתקופה של אברהם אבינו הוא זוכה בגלל הניסיונות שלו לבנות את המנורה. זה יכול להיות מבחינת הסריט? רגע, מבחינת הסריט, לא מבחינת... ודאי, אז זה לא קרה. למה זה לא קרה? כי מה העניין עכשיו? שהבורא בוחר דווקא באהרון, כי באהרון ישנה מידה, יכולת, quality, זה כמו שאתה הולך למטפל או לרופא או ליועץ מסוים. גם אם זה באותו תחום, לכל יועץ יש מה? את הגוון שבו נאמר את החוכמה שלו או העצה שלו. ויש עם כאלה שאתה מתחבר ועם כאלה שאתה לא מתחבר, נכון? פה הבורא בוחר באהרון, כי האופן שבו אהרון מדליק, הגוון שהוא נותן לנשמות ישראל הוא מאוד מיוחד. ותכף נראה את ההבדל.
גם משה הוא מאוד עוזר.
ועדה.
הוא כאילו האורן שלו.
נכון. אבל אנחנו מסכימים שלא אחד יכול לעשות את כל העבודות. צריך חלוקת תפקידים. ההצלת סמכויות. אז אנחנו ממשיכים. הבורא יש לו, כן, אנחנו לפעמים, אני רואה אותך, ואני כאילו ממשיך מהר, עמכם הסליחה, ו... כי זה לא שאני בא לחתוך את השאלה, זו שאלה טובה, אבל היא נהנית ישר בתשובה, ההצלת סמכויות. הבורא מסתכל, יש פה ממש מין פסיפס, מה שנקרא divine plan, תוכנית אלוקית. וכל אחד, הקדוש ברוך הוא רואה בעצמו, איך הוא לא נותן את הכל למשה. יש דברים שאהרון יותר טוב ממך, משה. זהו, בפשטות. כמו שהקהל שיושב פה, יש בהם דברים שהם הרבה יותר טובים ממני. בפשטות. ועל זה כבר נתתי את השיעור, אתם זוכרים, הקו והעיגול? זה שיעור שאני חוזר עליו כל תקופה של 3 חודשים. לתאר את הלב, לנקות את הלב, להרגיש טוב עם עצמנו, להרגיש טוב, יום מיוחדים, כמה מיוחדים. אז אהרון הוא זה שמדליק את הנרות משבעת הרועים, ואמרנו מי הם הרועים, והבנו שכל אחד נבחר לפי מעלה מסוימת. ומי הם שבעה הרועים? הממשיכים חיות ואלוקות לכללות נשמות ישראל. ואהרון ממשיך לעלות אהבה עזה להשם ולהגדיל מדורת אש האהבה כרשפה אש. ושמה הרבי מביא את המאמר של אדמו"ר הזקן שמבאר על סוד המנורה מדוע דווקא אהרון הוא זה שמעלה את בחינת הנרות, ואם הוא בחינת אהבה, אוהב שלום ורודף שלום, במה הוא יותר גבוה מאברהם? כי פה נשאלת עכשיו שאלה. לא עם משה, למה? כי עם משה זה הצלת סמכויות, אלא יותר נכון זה עם אברהם. אם אתה אומר שאהרון הוא בחינת אהבה וחסד, וגם אברהם הוא בחינת אהבה וחסד, השאלה המתבקשת פה היא, למה לא אברהם ודווקא אהרון? כי אברהם יש לו גוון מסוים באהבה שהוא הכרחי, ולאהרון יש גוון מסוים באהבה שהוא הכרחי. שאהבה דאברהם אבינו נקראת אהבת עולם. ואילו אהבה דאהרון היא אהבה רבה וכולו, כמו שמבואר במאמר, ואנחנו יותר מאוחר, אם יספיק לנו הזמן, ניכנס להבדל הדבר, הקטן הזה שם, שהוא בעצם גדול. שבכלליות יש את העבודה של התחתון ויש את העבודה מלמעלה. אברהם הולך כנגד אהבת התחתון, העשייה, אהבת עולם, להתבונן בעולם. הוא היה מתבונן, ראה שהשמש לא המושלת, לא הירח מושל בעולם, לא זה מושל בעולם, חייב להיות פה איזשהו כוח. דרך העולם, דרך המעשים הקטנים, דרך העשייה, דרך הפרטים, הוא יתאהב בבורא. אהרון זה בחינה אחרת. אהרון זה אותיות נראה. הוא ממשיך את הראייה באלוקות באופן חושי, באינטואיציה, בתודעה. וכשאתה מרגיש את האלוקות באופן חושי, באינטואיציה, עמוק בתודעה, זה כרשפה אש, אהבה עזה. שם שום דבר, שום מנצח, שום מתגבר, כשמתגלה אצלך הנקודה הזאת, לא מונע ממך להיות חלק מהאחד בפשטות, ולזרום עם הרצון שלו. בשפה שלנו זה נקרא, מה קרה לו אחי פליפ? או הוא חזר בתשובה? אבל חזרה בתשובה יכולה להיות בחינת אברהם או אבי. בחינת התחתון, הוא עשה דברים, הסתכל בדברים, זה התגלה. אבל אהרון ממשיך בחינת ראייה חושית, וראייה חושית באלוקות, איך מפתחים זאת? מעוניינים לדעת? CBT חסידי. לחיים. CBT, Cognital Behavior Treatment, על פי חסידות. אז טוב, CBT זה שיטה טיפולית, מאוד מתפתחת היום, על פי העולם הפסיכותרפי והפסיכולוגי, שהזרעת הצהרת ואמונות חיוביות בתודעה. החסידות התעסקה בזה מאז ומעולם, בהזרעת אמונות חיוביות ואלוקיות בתודעה. לכן האדם שלומד חסידות מגיע לראייה חושית באלוקית, באלוקות, ואז זה כל כך חזק שגם אם חלילה הוא נוגע בעולם או נופל אל תאבות העולם, זה אין בזה אין לזה אחיזה, הוא לא נהנה מזה. וזה מעלה גדולה שהוא לא נהנה מזה. זה אומר שהוא לא יישאר שם הרבה זמן. בטוח. איך אנחנו יודעים שאהרון היה חסיד? שואלים אותי אם אהרון היה חסיד. איך אנחנו יודעים שאהרון היה חסיד? אוהב שלום ורודף שלום. זה מעלת החסידות. חסד, מלשון חסד. כשאנשים היו רבים, מה היה הולך לעשות? תראי, זה חסיד. היה הולך אומר לזה, תשמע, כשהייתי איתו, לפני יומיים דיברתי איתו, וואו, מה זה מתגעגע, הוא מתפרק בלעדיך. מת, אני, כמו שאני קולט אותו, מת לעשות איתך שולם. אבל מה, באמת? חשבתי שהוא בכלל חושב אחרת. עזוב, אני יודע. ואז הולך לשני ואומר לו אותו דבר על השני. חיים. האם זה שקר? לא. המגמה, תכלית האלוקית, מגיעה לפני התודעה שלך. שלום. אהבה. וכמובן בגבולות הטעם הטוב, באופן של אורות בכלים. ולכן התורה ירדה לפרטים. כי אם היא לא תרד לפרטים, נגיע למקומות אולי למחוזות לא נכונים. ופה אני מסיים את אותו אחד ששאל את אותו רב ואומר לו, למה היהדות ירדה לפרטים? אז הסברנו אחד. ההסברה הזאת הייתה יותר על הגוון של ההבנה שלי מהחסידות, אבל המשל אומר דבר נפלא. שהרב אומר לו, אני אמרתי לך, עניתי לך. אז הוא אומר, לא איך ענית לי, אתה זוכר ששאלת אותי את השאלה, נתת לי מייל. וזה המייל. הוא חוזר על המייל, וכשהבן אדם שומע את המייל, הוא אומר, רגע, חסרה נקודה אחת. אז הוא אומר לו, הנה, אתה רואה? בגלל נקודה אחת לא קיבלת את התשובה. לא הגעת לתשובה. פרט אחד קטן. אותו דבר, כשאין לנו את הפרטים הנכונים, קשה לנו להגיע לבד, אפשרי, אבל מאוד קשה, יחידי סגולה, להגיע לעומק, לסוף דעתו של אדם, ששם זה הבלנס. אני חושב שרק ניסיון חיים מאפשר לנו לקבל את העובדה הזאת. אולי אני מגזים, כן? יש אנשים שפתאום זה נפתח להם, מקבלים את זה. כי הם נולדו לזה אולי, לאלוקות. אבל גם הם במסע על זה. גם להם זה לא בא בפשוט. אז אחרי שביארנו את שבע הדרגות, בכלליות, לא איך בדיוק כל עבודה, אבל עצם המילים המחכימות שאמרנו, אם נתבונן בהם נוכל להרגיש מה הכוונה של עבודה מהסוג הזה. כמובן, בכתבי החסידות יש הנחיה על זה מפורטת. אולם למרות כל ההבדלים הללו, כל הסוגים שבעם ישראל מחוברים למהות אחת מאוחדת. ודבר זה מסומל בכך שהמנורה כולה עשויה מקשה גוש אחד. אז אחד, זוכרים את השאלות ששאלנו, המפרשים שואלים למה חוזרים הפרטים. רש"י לא מעלה את זה בשאלה שלו, כי הוא חושב על המקשה זהב ואופן ההדלקה אל מול פני המנורה. הרמב"ן אומר, עניין פה העניין הוא כאן, האופי ההדלקה. מהי ההדלקה נכונה? כשזה נעשה במנורה שהיא מקשה זהב. לכן הפרטים העלו. ואז אנחנו נכנסים לפנימיות העניינים, להבין מה זו בעצם המקשה הזאת, ואז נוכל לרדת לסוף דעתם של הפרשנים, מה שנקרא פרשנות, שהם, איפה הם רואים? הם רואים באור האלוקי, הם מבינים שהמנורה הזאת זה לא חומר בלבד, היא מגבילה לתודעה מאוד מאוד מסוימת, שגוף התודעה הזאת מוצבת בבית המקדש, שכל העניין של בית המקדש זה להפיץ אור אלוקי אל העולם, ואת אתה היהודי אמור להשתמש בסמלים האלה, שמעידים ומייעדים אותך למשהו, כדי להוריד ולהשכין את האור האלוקי, לא רק בבית המקדש, אלא בכל העולם כולו. לכן חשוב לנו לרדת לסוף דעתם של המפרשים, כדי להבין למה הם בערו, ולא התייחסו לשאלת המפרשים, למה חוזרים על הפרטים. אלא הם ענו בצורה מסוימת, שמה? שפה זה הדלקה, מתכוונים להדלקה, אז בגלל זה חייבים לחזור, ופה מדובר על האופן שבו אתה צריך להדליק אל מול פני המנורה, וזה חייב להיות ממקשה זהב אחת. מדוע המפרשים ענו ככה? כי זה בא לומר לנו מה שהם רואים באור העליון, באלוקות. מה הם רואים? שאף על פי כל ההבדלים, הסוגים שבעם ישראל, השונים זה מזה, אנו מחוברים למהות אחת מאוחדת. מה הם חושפים לנו בעצם? את השורש מאיפה אנחנו מגיעים. אף על פי שאתה רואה בעולם הזה הבדלים, כי זה נקרא על פי הזוהר העולם הזה, אלמא דפרודה, דע לך שהעולם הזה הוא בא ממהות אחת. והמגמה שלנו זה לחשוף את המהות האחת, כמו שזה בעליונים, גם בתחתונים. וזה המסע. ולכן אנחנו כאן בשיעור, ולכן אנחנו כאן במפגש. עצם זה שאנחנו חושבים על הדברים האלה, מדברים על הדברים האלה, זה נבנה. זאת ועוד, הדלקת המנורה צריכה לעשות כך שהנאות יאירו אל מול פני המנורה, שהאור המיוחד של כל סוג בעם ישראל יתחבר עם השורש המאחד של כולם. תרגיש... שבוע שעבר דיברנו על הייחודיות שלי, על כמה אני מיוחד ונבדל וטיפוס. אבל המשך העבודה היא, תתאחד גם כן עם השורש, עם המקור, כי זה מקשה אחת זהב. בגלל זה המנורה נעשתה גוש אחד, לא חלקים חלקים שחוברו, אלא מתוך הגוש הזה יוצאת הנבדלות לשבעה חלקים שונים, כמו שביארנו, אבל בעצם בשורש אנחנו אחד. ובנקודה זו יש שתי רמות של התאחדות. ופה אנחנו מתחילים להתכוון ולהתקרב לרשי ולרמב"ן. וההתאחדות הזאת היא מרומזת בדבריהם של רשי והרמב"ן. רשי הפשטן רואה בציווי על הדלקת המנורה את פרשת המנורה, כלומר, יש צורך שהמנורה תהיה שלמה, ושכל שבעת הנרות יהיו מחוברים אל שורשם המאוחד, אל המקשה. המשמעות הרוחנית של הדברים האלה הם שיהודי תמיד צריך לשאוף אל שורשו ומקורו. יהודי תמיד צריך לשאוף אל שורשו ולמקורו, פה הייתי רוצה לפתוח את זה קצת. מה הכוונה? שביום יום, בלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, אתה שואף להיות מחובר לשורש, לחשוף את השורש של הדברים בתוך ההוויה היומיומית שלך. כלומר, פגשת בן אדם, קרה איזשהו אירוע, עברת תהליך, קיבלת מתנה, נתת מתנה, אתה מסתכל על זה באופן שהשאיפה שלך זה לחבר את זה לאחד, למקור, לשורש. ואז אתה כבר פה מתחיל לעלות על תודעה מתוקנת, שתביא שלום, שתביא קרבה. קרה לי מקרה עם בן הזוג, בת הזוג, קרה לי מקרה עם הילד, קרה לי מקרה בעבודה בבית הספר, זה לא לחינם, זה לא סתם. סתם ראשי תיבות, סיפור תפור מלמעלה. והוא מגיע מהאחד. וברגע שחשפת את השורש של האחד בתוך הדבר הזה, גילית את הניצוץ האלוקי, גרמת לעצמך שלום. ואם לא חשפת את הניצוץ האלוקי, אתה גורם לעצמך חיכוך פנימי, שלוקח אותך להפך השלום, למקומות, למחוזות לא נעימים. ולאט לאט אנחנו לומדים לראות את זה. והלימוד רק מחדד את חוכמת החיים. אז כמו שאומר הרבי, שיהודי צריך תמיד לשאוף אל שורשו ומקורו, אל הנקודה העצמותית המאוחדת, שממנה נחצבו כל הנשמות, ושאין בה, במקום הזה, הבדל בין נשמה לנשמה. עליו לחשוף את השורש המשותף של נשמתו, שמחובר בקשר בל ינתק עם חברו. כלומר, אז כשאנחנו רבים במאבקי כוח, מה עלינו לעשות? לחשוף את השורש. בתוך הדיקי, בתוך הדיכאון, בתוך הבאסה, בתוך הכעס, לעולם לשאוף למקור, אל מה קרה, אל השורש, אל השורש של הדברים. ואחד השורש של הדברים מהו? שאנחנו נבדלים, אנחנו שונים, ודיברנו על לקבל את הנבדלות הזאת בפרק הקודם, שגם מדבר על קרבה ומערכת יחסים מתוך כבוד הדדי, הכבוד לנבדלות הזו. ואם זו כשזה לא מסתדר לי, כי בכל זאת זה לא בא לי טוב בעין, כי זה שונה, וזה נבדל ממני, וזה מקווץ, וזה לא נעים, מה אני עושה באותו רגע? לא באותו רגע, אולי כמה רגעים אחרי זה? לאט לאט אותו הרגע הזה מתחדד. איך? על ידי האומנות המדיטציה. Active meditation. מדיטניה. אתה בעצם המדיטציה מחדדת את היכולת שלך לראות יותר בהיר, לראות יותר פנימה, להתכוון לעיקר ולא לטפל. פה הייתי רוצה להתחדד ולבנות על דברי הרבי את מה שנאמר, שיהודי תמיד צריך לשאוף אל שורשו ומקורו, אל הנקודה העצמותית המאוחדת שממנה נחצבו כל הנשמות, ושאין בה הבדל. בואו ניכנס ביחד למילה הבדל. זה הנושא של ההתבוננות. נבדלות. הרגשת הנבדלות גורמת למה? לקיבוץ וריחוק בסופו של דבר. אני לא אבאר כרגע, מאחר אנחנו לא בסמינר או בסדנה, אבל זה נוכל לעשות יחד בסדנאות שאני מעביר באסנט או ברחבי הארץ. בעזרת השם תיפתח כאן בשמיים, סדנה למדיטציה ועבודה עם המדיטציה בתור מקום להילינג וריפוי, השלמה ותיקון. אני אעביר את הקורס הזה, מתחיל מרמה של מתחילים ומוביל גם כן את המתקדמים ביותר. אתם קבלו על זה עדכון באתר. כאן הייתי רוצה שניקח את הנבדלות, את ההרגשה של הנבדלות, ונתבונן בה. מה הכוונה? שאחד הדברים שמובילים אותי להפך השלום, הפך הקרבה, כי זה הנושא של השיעור שלנו, וזה בעצם מה שאנחנו מחפשים להשיג, קרבה, להיות קרובים אחד לשני, זה כשאני מרגיש משהו שהוא נבדל ממני, כמו רצונות שונים, צבעים שונים, מאכלים שונים, ריחות שונים. לפעמים זה גורם לי הרחבה, לפעמים זה גורם לי קיבוץ. אבל פה אנחנו נתמקד דווקא על הקיבוץ. כי המגמה שלנו הוא בין אדם לחברו. עד שאופן שירגיש מחובר בקשר בא להינתק עם חברו. והמשמעות והייעוד שלנו בחיים זה לא לרדת למטה ולסבול את הקינמון, ואת הקורקום, ואת הקמון. זה פשוט. זה טעים. לא חוכמה שזה טעים. דבר על מה לא מסתדר לי מהעין. הנבדלות הזאת היא שפתאום, ראית איך הוא דיבר? ראית איך הוא חושב? ראית את זה? או בזוגית, אני לא מאמינה שאמרת את זה. איזה חוצפה? רגע, אמרת חוצפה, הורדת מה זה קיר, שלוש קירות ברזל לדעתי, בפני הצד השני. חוצפה. עכשיו הוא כולו בהתגננות ומצדקה להבין למה הוא לא חוצפן. אבל הוא נבדל ממך. הוא חווה את כל המציאות דרך גוון אחר בעבודת השם שלו או בעבודת החיים שלו. איך שלא תקרא לזה. אז על זה אנחנו מתבוננים. וכשזה קורה, מה קורה לנו? קיבוץ וריחוק. אתם איתי? אז בואו ניכנס למסע שהוא בעצם הפנמה של תודעה שעוזרת לנו להרגיש יותר קרובים במקום ריחוק וקיבוץ. והפנמה ואותה עשיית העבודה הפנימית הזאת, המודעות הזאת, עבודת המידות הזאת, תעזור לנו להרגיש את הקרבה. לא להיבהל מהשונה. לא רצון לשנות את האחר. ואם זאת אני כבר, כי אם אני כבר רוצה לשנות אותו, כי בכל מערכות יחסים יש את הכל אחד לחוד, כל אחד כמו שהוא ויש את הביחד, ליצור את הביחד יכול לבוא רק כשהצד השני באמת מרגיש שאתה קרוב אליו. מה זה שאני קרוב אליך? שאתה קרוב אליי, שאתה מקבל אותי. שאתה רואה אותי. שאתה באמת רואה אותי. אז באמת כשאתה רואה אותי, כשאתה תרצל כביכול מה שנקרא לשנות אותי, ואתה לא הולך בראש כזה, אבל אם תרצה כי זה קורה בטבעיות, כל מערכת יחסים זה ככה, ומי שלא מודע לזה כדאי שיתעורר ויתפקח. זה הביחד. פשוט שיתעורר ויתפקח. אז כשאני באמת לומד לקבל את האחר ולראות את הנבדלות שלו ולהסכים שבשורש אנחנו בעצם אחד, רק פה הוא נבדל ממני, כשאני באמת בא בגישה הזאת, אז אני באמת יכול לעזור לנו להתקרב. על ידי מה בעצם? כן שינוי שלך, כן תבניות, כן משפטים, כן אמרות, כן בקשות, כן רצונות משותפים, ואז יהיה יותר רצון לעשות את זה. כי אתה עובד מתוך מקום של מנוחה, מקבלים אותי. אבל כרגע לא בזה אנחנו עוסקים, נחזור קצת אחורה, ונחשוב על הנבדלות, על הקיבוץ, ובואו ניכנס בעצם לאיזה הפנמה אנחנו צריכים להתבונן כאן. מה עלינו לעשות בזמן הקיבוץ והריחוק הזה? אז מה עלינו לעשות? מדבריי פה אנחנו נתמקד על חשיפת השורש שלנו, כמו שאומר הרבי, התבוננות וקבלה אמיתית של הדברים. התבוננות וקבלה אמיתית של הדברים, שמה? שהדברים הם אכן כך ולא אחרת. כשאני אומר את זה למודעות שלי, לתודעה שלי, רק אז באמת יכול להיווצר שינוי. ושימו לב, יכול להיות שזה צורת חשיבה שהיא שונה כרגע ממה שאני חושב. בסדר? תשאיר את שלך, תתחיל לחשוב על זה במקביל, על הנאמר. מתוך התבוננות וקבלה אמיתית של הדברים, שמה? שבשורש אנחנו בעצם באמת אחד. בואו נפשט את זה. כשמשהו אינו דומה לי, כשמשהו לא כמו שהייתי רוצה, נוצרת בי תחושה, אנרגיה של יחסיות. מה הכוונה יחסיות? אתה ביחס אליי, או ימין או שמאל. או מאיר לי או מחשיך אותי. נוצר יחסיות ברגע שיש דעה שהיא נבדלת ממני, ואת זה ביארנו בעבר על תורת הקו לארי הקדוש, כל נקודה על הקו, שזה האנרגיה של מימד מקום וזמן, זה רק פיסת מידע לזכור, זה נאמר בעבר, זה אנרגיה שיוצרת יחסיות. מה הכוונה? ברגע שמשהו אינו דומה לי, אני מתחיל, נוצרת מין יחסיות שממנה נולדת המולדות לקנאה תחרות. קנאה סמויה כזאת ולא קנאת סופרים. ונשמות ישראל מאיפה נמשכו בעצם? מהעיגול. מה זה העיגול אמרנו? הנקודה הכי קטנה עלי אדמות, סליחה, העיגול הכי קטן עלי אדמות זה נקודה. אם ככה העיגול, מה זה הנקודה בעצם התחלה? זה רצף של נקודות, בעצם קו מתמשך. תוציא נקודה אחת מהעיגול. יש לך עיגול או יש לך קו מקופף? נקודה אחת מהעיגול אתה מוציא, אין לך צורה כזאת עיגול. מה זה בא לומר לנו? מכוונים אותנו חכמנו זיכרונם לברכה, שכל נקודה שבעצם זו הנשמה, כל נשמה עלי אדמות פה, יש לה ייחוד כל כך מיוחד שבלעדיה המציאות לא שלמה, חסר בה. עכשיו, מה קורה כשאתה חושב ככה על האחר? אתה חושף בעצם את השורש של המציאות. אתה יוצר קרבה, אתה מבין מי הוא, אתה מבין את הייחוד שלו, אתה מתקרב אליו. זו העבודה שאתה עושה ברגע שאתה מרגיש את הנבדלות. שבעה קנים, מרגיש את הנבדלות, חשיפת השורש. בגלל זה שימו לב, איך קראתי לשיעור? קרבה, חשיפת השורש. להרגיש קרבה, תתחיל לחשוף את השורש. זה כמין קוד, זה כמו מנטרה. וזה מה שאתה זוכר בזמן, ביום יום. קרבה, חשיפת השורש. מה השורש? שעם כל הנבדלות, עם כל מה שאני מרגיש רחוק ממנו, עם זאת יש בו כזה ייחוד, ובשורש למעלה, אנחנו בעצם מחוברים בקשר שבא להינתק. אז עכשיו, איך אני רוצה לחיות? לפי המטריקס, לפי העולם הזה? לפי התוכנה, לפי הפרוגרמר, מי שתכנת הפציעות הזאת פה למטה? מי תכנת אותה פה? הבלי עולם. יש תורה אלוקית. זו המציאות. זו המציאות. כל מציאות אחרת מובילה אותך להפך השלום. ואם כבר שלום, רק בקבוצות הומוגניות כאלה שהסכימו, בואו כולנו עכשיו נחליט שלא זורקים יותר נפט במפרץ חיפה. על זה כולנו מאוחדים. אבל יש אחדות באמת בין אחד לשני או סביב הרעיון? אנחנו מדברים על אחדות בין אדם לחברו. שזה בעצם מה? החזרת האור לשורשו. כי כולנו באנו מהאור. שמה כולנו אחד. פה אנחנו נפרדים. אז מה קורה שפה אתה מצמיח את תחושת האחדות? אתה בעצם מחפש, אתה מוצא את האחדות בתוך המציאות, אתה מתייעד עם הייעוד האלוקי שלך. אתה מחזיר את הנפרדות של הבריאה לשורשה לאחד. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. וזאת היא רק מנטרה שאמורה להזכיר לנו, פסוק, תפילה שאמורה להזכיר לנו את המהות שלנו. בעצם כל נשמה, כל נקודה ייחודית, והיא אינה נבדלת ממך, היא משלימה אותך. כלומר, כשאם אנחנו מסתכלים על המנורה, אנחנו רואים שבעה קנים שונים, אמרנו, אנחנו רואים את הנבדלות, חשיפת השורש מה אומרת? שכן, יש נבדלות, אבל זה בא ממקום אחד באור. בתוך האור אנחנו אחד. אז עכשיו כשאני רואה אותה בחוץ, אף על פי שאני רואה את האחר נבדל ממני, בעצם בפנימיות מה הוא? משלים אותי. הוא 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 משלים אותי. איזה משלים אותי? על מה אתה מדבר, כבוד הרב? אתה ראית את המרוקאי הזה, איך הוא מתנהג? אתה ראית את הבוכרי, אתה ראית פרזי, אתה ראית אותו? על מה אתה מדבר, כבוד הרב? אני לא מדבר על מה שאתה רואה, אני מדבר על מה שאתה לא רואה. חשיפת השורש מתחת לאדמה יוצרת קרבה. ובואו נמשיך לקראת סיום. חשיפת השורש מעוררת את הרצון להתקרב. שהנראה נבדל בעצם משלים. הנראה נבדל בעצם משלים. נראה אותיות אהרון. לכן אהרון מדליק את פני המנורה. כי אהרון, העוצמה הפנימית שלו, זה להפוך את את המוסתר לנראה, לחשוף את הפנימיות ואז ליצור את האהבה, את כרשפי אש. את הפנימיות. וכך ענינו על השאלה ששאלנו מקודם, מדוע לא אברהם פה נבחר, אלא אהרון. כלומר, בעת מחלוקת כלשהי, בין אדם לחברו, בזוגיות, עם הילדים, ברחוב, בסדר, טבעי שקורה, יש קיבוץ. כלומר, בעת מחלוקת כלשהי, מעבר לטבע שלי שזה הקיבוץ, ההתרחקות, מקובל, תתחיל להחדיר, לפעמים באותו רגע, על ידי אומנות המדיטציה, אנחנו לומדים לעשות את זה, לשנות נושא, להחליף, switch off, switch on, לאט לאט, או אחרי זמן מה, 3 שעות, יום יומיים, אצל אנשים כמה שנים, השם ירחם. השם ירחם אצל אלה שלוקח להם שנים, נכון? לא ככה, זה כל היום בקיבוץ. למה לא מחייך? לא יודע. אני באמת לא יודע. התבוננות בזמן שאתה בקיבוץ, תמשוך את המודעות להתבוננות בשורש המשותף שלנו, מנורת הזהב, מקשה אחת. כאן עלינו לצייר אותה בתודעה, כמו שמציירים הספרדים בסידור שלהם, את המנורה עם כל הפסוקים. אלה הסמלים, אלה סמלי הריפוי, ההילינג היהודי, ולא אחר. קראו לזה פשוט רקי, ועפנו על זה. אתה מלמד רקי, כבוד הרב? כן, אני מלמד רקי. אלוקי. עם הרבה מידע סביב זה, קצת יותר הרבה ספרים ממה שקיבלתי ברייקי מאסטר 1, מאסטר 2. אז אם אתה רוצה באמת ללמוד, אתה מוזמן. קצת הרבה יותר עומק, אם אחרי מסליחה. מדבר בן אדם שבדק. העבודה הפנימית שלנו נמשכת בהתאם לציור, חוש הציור, המדמה, הכוח המדמה. כי כשאני מדמה פתאום את הסמל הזה, מקשה, זהב, מנורה, תארו לכם, סתכלו המנורה, תפתחו את העיניים. זה כמו שרואים פרח, נר. סתכלו במנורה, סיגרו את העיניים. פתחו את העיניים, סתכלו במנורה, סיגרו את העיניים. ציירו אותה שמה. בסוד שראה דיוקנו של אביו, מי יוסף הצדיק, כשהוא עמד בניסיון מול אשת פוטיפר. חוש הציור מעורר את העבודה הפנימית. פה עכשיו מתחילים המנועים לעבוד. יש לי כביכול רצון. זה מגלה את הרצון. מדוע? כי אתה מצייר יצירה אלוקית. האלוקי שבך, ברגע שהוא זיהה את הסמל, נוצר מין, זה כמו תדר, זה שאנחנו רואים את זה הרבה בכל מיני אמונות ורפואות כאלה ואחרות. ביהדות, כשאתה מצייר את המנורה, זה כמו תדר שמתעורר בתוך התודעות, בתוך התודעה, המודעות האלוקית שבתוכך, הוא מזדהה עם התדר הזה, הוא מתפתח לבד. רק מה שעליך לעשות מה? מעשה. ועל זה המוחמים, אחרי המעשים, נמשכים הלבבות, הפנימיות, הפנימיות של העניינים. העבודה הפנימית בהתאם לציור, וכשיעלה הציור, איך זה יבוא לידי ביטוי, נוריד את זה לכלי, איך זה יבוא לידי ביטוי, שמי המנורה, הציור, הכתר הציור, אני מוריד את זה לעבודה, שאלת חכם חצי תשובה. בהתאם לחשיפת השורש, ששם כולנו אחד מקשה זהב, אז מה אתה שואל? נכון, זה נראה נבדל, אבל בעצם משלים, הבנו את זה מקודם, אז השאלה שתהיה היא בעצם, מה המשלים באותו אירוע? מה קיבלתי באותו אירוע? נכון, אתה כועס, אתה רוגז, אתה... בסדר, בסדר. אבל מה כן קיבלת? כי אין אור בלי חושך וחושך בלי אור. אין טוב בלי רע ורע בלי טוב. אין מר בלי מתוק, מתוק בלי מר.
איפה שהיית עיוור, אתה פתאום
רואה אותיות אהרון נראה. מה המשלים באותו אירוע? אנא, לקחו את הזמן, קחו את הזמן לקחת את השאלה הזאת, לומר אותה לעצמכם. מה השלים, מה משלים, איפה אני רואה שקיבלתי באותה מחלוקת? לא מה לא קיבלתי. כלומר, אל תתרגל לעבוד רק בקו אחד, עשו לי, אמרו לי, לא הסכימו איתי, אלא גם בקו מקביל, גם בקו מקביל, תוך כדי הקו הרגיל, תתחיל לשאול את השאלה הזאת. הבא להיטהר, מסייעין לו מלמעלה. ונכון, זה קשה, כי זה מאמץ, כי אתה נדרש לצאת מהטבע שלך. ולחשוב אחרת, יגעת ומצאת, תאמין, לא יגעת, ומצאת, אל תאמין, זה יעבור לך, לא יישאר. לכן גם בעלי התשובה עושים תשובה. גם בעלי תשובה צריכים לעשות תשובה אמיתית. אם אכן מצליחה, וכמובן הדתיים, אבל בסדר, זה כל אחד לפום שיעורי דילי, ויש, יוצאים מן הכלל. השאלה הבאה מבחינת החבד בנפש, היא מכוונת את המידות. היא מכוונת אותנו לצאת מהנבדלות הקיבוץ, ולהכיל את השונה, ואפילו ללמוד ממנו, במה אתה משלים אותי. מה קיבלתי כאן? רק תאמרו את זה אליכם. ואתם תראו כבר, זה קורה, זה מתהווה. על זה נאמר, איזהו חכם הלומד מכל אדם. פתאום, מהמרגשת נבדלות, מהמרגשת קיבוץ אדם שכל כך כעסתי עליו, אני לאן לקחתי אתכם? בואו נראה מה אפשר ללמוד ממנו. מה, זה נשמע בלתי אפשרי? למה אתה ממעיט בערך שלך? תנסה ותראה. מה, אתה לא יכול לתת קצת מעצמך ולראות גם אחרת קצת? אפשר גם אחרת. תשאלו את ימימה. כשכיוונו את המודעות, את המיינדפולנס שלנו בעצם, למקום שיש לי מה ללמוד ממנו, האגו לבד נחלש, מתבטל, הוא מתחיל מהמוחין, מהחוכמה בין הדעת, מגיע מים על אש המידות ומרגיע אותו, בסדר, אולי לא ללמוד, אבל לא כל כך לחוץ עליו. בכל זאת, בזכות זה, או ראיתי שקיבלתי מכאן, בזכות המריבה הזאת, הכרתי את הדודה במקולת, שהיא בעצם דודה רחוקה, אבל יכולה לעזור לי עם הדברים שיעברו לי במחס בעוד שנה. אם כך יוצא, כשאני עולה למסלול הזה, אני יוצר קרבה. כי אני לומד מהנבדלות על ידי הפניית שאלה מכוונת, שאלה חכם רצית תשובה לתודעה, כשאני מרשה לעצמי לומר את השאלה הזאת, מהתבוננות בציור, אני יורד, אני יורד, תגיד לו כן, אני יורד. הכוונה של התודעה, שבא בעצם מהציור של המקשה זהב, שזה התבוננות בשורש המשותף שלנו, לחשוף את השורש, יוצר את הקרבה, כלומר, בעת מחלוקת כלשהי, מעבר לטבע המתכווץ שלי, אמרנו שאנחנו מתבוננים במנורה בהרגשת הנבדלות, אבל מבינים שבעצם מה שנראה נבדל בעצם משלים, כי ככה זה באמת בשורש. אולם הרמב"ן, וכאן נגיע לרמב"ן ומזה נסיים, שמגלה את פנימיות הדברים, רואה בפרשה שלנו את דיני הנרות. התכלית האמיתית אינה מסתיימת רק בחשיפת האחדות העצמית של כל נשמות ישראל, אלא בכך שכולן מהירות והן בבחינת נרות. וזה מה שאמרנו, כולנו מהירים, כולנו בבחינת נרות, כולנו יש לנו לתת משהו למציאות. תכלית הבריאה היא להביא את האחדות המהותית של נשמות ישראל אל העולם, ולגלות גם בו את האחדות האלוקית הכוללת. העיקר הוא להאיר את החוצה, להאיר את העולם כולו. זוהי המשמעות הפנימית של הדלקת המנורה. להאיר את העולם כולו באור האלוקי המאוחד של מנורת עם ישראל עד ביאת גואל צדק ברגע זה ממש. תודה רבה לכם, נתראה בהמשך.